طيب فينو
ما هو حدث هون
بين بقام البيت
شمونة مشتعم نخب البيت
شمونة مشتعم بيت
بقولي خدخين كوميوت ושהוא חזר לשתי קומות כקומת אדם הראשון. יש לדבר על פי מה שכתוב במקום אחר עניין הנפש הקדושה שנתן הקדוש בכל ישראל, גמורה בכל פרטי פיתוחיה, ועוד מוסיף אומץ בבחירתו בקומה שלמה, כי זה השלמות נעלה ממנו, וכשהתגלה לגמרי כוח הנפש הפנימית ככוח הגלוי בטל היצרה. זאת אומרת, מה שכתוב באולך לפני כמומיות וחזר לשים שתי קומות, פה הרב אפשר לבאר שהכוונה היא שיש פה שני צדדים. אחד זה הצד הסגולי, הפנימי, שהקדוש ברוך הוא נתן, כן, בעם ישראל או באדם ישראל את הנפש הקדושה, ויש את הצד של הבחירה שלנו. ומה זה השתי קומות? שתי הקומות זה כאשר מכוח הבחירה שלנו אנחנו מצליחים לגלות את התכונה הפנימית של קדושת הנפש, ואז כאשר התכונה הפנימית של קדושת הנפש מתגלה במידה השלמה ביותר האפשרית, אז מתבטל הרע מן העולם. זה שתי הקומות, הקומה הפנימית הנפשית והקומה הגלויה הבחירית בתוך הבחירה שלנו. זהו שתי קומות, כי עניין הקומה הוא גמר שלם בכל דרכי השכליות והמידות הנאותות לאדם מצד שהוא אדם רבי צלם ובדמות לעבוד לקונו. אני לא אומר אני לא רוצה פה כן, היו רואים בצאת מצרים לולא שהצליח שנייה לפני כן. כן, וזה שתי קומות, כי עניין הקומה הוא גמר שלם בכל דרכי השכליות. כלומר, כשחז"ל מתבטאים בלשון קומה, כן, קומה זה בעצם מציאות שלמה. כן, מציאות שלמה, מציאות שלמה של שכל, של מידות, זה נקרא קומה. כן היו רואים בצאת מצרים לולא שהצליח, מה זה ראשי תיבות האלה, בעוונותינו הרבים, וכן יהיה לעתיד לבוא, כמו שכתוב, בעניין ועצמותיך יחליט. כחילוץ עצמות, היינו שהעצמות טמון בהן כוח החיים, בהן תלויה הרגשה, כפי תנאי החיים שכל חי מרגיש. ושהוא עצוב וסגור, כמו שכתב. בעתיד לבוא יתפתחו כמו כן התפתחו. כמו כן, פנימיות הנפשיות, הנעלמות, יצאו לגילוי מעלמם לקרוא לאסירים כך כוח. כן, אז אומר פה הרב, כן, עם ישראל, כן, ביציאת מצרים, הם היו בקומה שלמה, זאת אומרת, היו יכולים להיות קשורים למדרגה שלמה של חיים, של ההוצאה לפועל, של השכל, של המיתות, של ההרגשות. כן, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר הנחתה רגל תרדר אותנו למצב כזה שאנחנו צריכים לעבור תהליכים שלמים עד ימינו אלה, עד שנגיע למציאות השלימה. אז אותו דבר גם יהיה לעתיד לבוא, וזה מה שכתוב בפסוק ועצמותיך יחליץ. למה הפסוק בוחר את העצמות? כי עצם זה לכאורה דבר דומה, אבל בתוך העצם יש את המח של העצם, יש בחיות בתוך העצם. עכשיו החיות שנמצאת בתוך העצם זה חיות שהיא סגורה. מה שצריך לעשות זה בעצם לחשוף את החיות הזאת, ככה גם לעתיד לבוא החיות הפנימית שנמצאת בנו, כן, זה הנפשיות הזאת תתגלה. זה מה שדיברנו על הקומה השנייה. כלומר, יש את הקומה הראשונה, שזה הנפשיות הפנימית, ויש את הקומה השנייה, זה הגילוי שלה, שזה תלוי בעבודה של הבחירה שלה. וזהו עניין הלכה, כי הליכה הוא עניין יציאה מהכוח אל הפועל בהנהגה מפורטת. וכן יקראו פרטי הנהגות התורה בשם הנחות, והם באמת הליכות עולם.
רציתי אולי לנסות, נראה לי הפשטרות האלה זה ערב שבת, כלומר אולי האדם הראשון שהצליח בערב שבת להשלים את התיקון, יכול להיות, לא?
הוא מדבר קצת מצרים, וזה הוא חוזר לאדם הראשון. נראה לי זה קשור לחטא העגל, אני לא כל כך מלמד את מה שאתה רוצה. מעשה שטן, נראה לי. לא בטוח, אבל... יש צריך מעשה שטן או אותן רבים, כתוב הרבה חזר, נכון, שהשטן בא ואמר להם, מדוע בושש משה לבוא?
כן, אבל מה זה קשור?
חטא
העגל. חטא העגל, אבל.
כן, חטא העגל. זה כמו שהסברנו, זה חטא העגל. מה שהסברנו זה נכון, רק הראשי תיבות. מעשה שטן כנראה שזה חטא העגל, שאמר להם, כנראה משה רבינו לא בא. וזהו עניין הלכה, כי הליכה הוא עניין יציאה מהכוח אל הפועל והנהגה מפורטת. כן, מה זה הליכה? ללכת. ללכת זה לפעול. יש מצב של עמידה של האדם, זה מצב שהכוחות שלו מכונסים, ובהליכה יש דינמיות, יש הוצאה לפועל של כוחות. כן, מה שקורה זה ההנהגה מפורטת, זאת אומרת שכבר ההליכה יש לה כבר איזשהו כיוון, איזושהי מגמה. זה הפירוט בעצם. לעומת המצב הסטטי, זה מצב שהוא כוחני, שיכול לכלול כל מיני כיוונים וכל מיני הנהגות. אבל כשמתחילים ללכת, אז זה כבר מתפרט, לא? זה כבר מתבטא בצורה מסוימת, זה מוצא, יוצא לפועל בצורה מסוימת. לכן פרטי הנהגות של התורה נקראים הלכות. והם באמת הליכות עולם, כן? זאת אומרת, הכוונה היא לא חוקים יבשים, אלא הם דרכי החיים. הם דרכי החיים שבהם האדם מהלך ומשתכלל. יוצא לפועל. והנה כל זמן שהחוכמה הפנימית שבשורש הנפש חותם צר סגורה היא, אי אפשר כלל למסור הנהגה על ידה. כיוון שאינה בגילוי פרטי, אבל כשהתגלה זה השלום נפרט, יהיו אותם שתי עקומות ראויות להליכה, משניהם תצא תורה. זאת אומרת, כל זמן שהנפשיות, שהקדוש ברוך הוא יצר גנוזה, אז כיוון שהיא לא מתגלה בצורה מסוימת של הגילוי, זה נקרא גילוי פרטי, כלומר, מתגלה בצורה מסוימת, אז היא לא מנהיגה. אבל מתי, כן? מתי שייך לקרוא לה מנהיגה? כאשר היא מתגלה בצורה מסוימת של הגילוי. זה מה שכתוב בפסוק, והולך אתכם קוממיות. הולך זה ההליכה, אמרנו הליכה זה הוצאה לפועל, זה כבר הנהגה מסוימת. זאת אומרת הקוממיות, שתי הקומות כאשר הן באות לידי ביטוי, הקומה הפנימית והקומה החיצונית, הקומה הסגולית שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו והקומה הבחירית שאנחנו מוצאים לפועל, אז יש לפנינו מציאות של הליכה, של הוצאה לפועל בצורה של הנהגה מסוימת. זה בעצם המציאות של הגאולה. המדרגה של האדם הראשון הייתה מדרגה לפני החטא, שהוא הצליח לבטא בפועל עד לשלב של החטא את הנפשיות הפנימית. אז הוא יצר בו את החיוניות הפנימית שהתבטאה בהליכות החיים שלו. הייתה בחירה, אבל הוא הצליח לבטא את המדרגה העליונה עד שהוא חטא. ברגע שהוא חטא, אז כבר הקומה השנייה כבר לא צריכה להתאים את עצמה לקומה הראשונה. לפני החטא, בטח.
מה למדינו לדעת אומר?
אפשר, כמו שהרמב"ם מסביר את זה, לדעת טוב ורע, הכוונה היא לחיות בתוך מושגים נמוכים יותר. טוב ורע ולא אמת ושקר. לא מתוך האידיאל של המוחלט, אלא מתוך מושגים יחסיים.
לחטוף פה זה לא ללכת לאבדון, זה כאילו כמו שאתה יודע, אם אתה תכניס את זה, יש לך עוד הכניס, זה כמו שהיה לו לפני כן, שתכתב, זה מעין משהו...
עוד פעם, לא ראיתי.
כאילו, כמו שהרמב"ם מסביר את זה שקר, זה לא, זה לא, כאילו, כבר בעייתי כזה, כי כמו שסתם היום נגיד, בן אדם נורמלי, עם דעת יציאת לאש, יכולה לדעת, ככה הוא אמור לדעת שזה כל חטא שהוא יעשה יוביל מיד למשהו כאילו ב...
כן, זה היה לפני המדרגה.
לא, אתה מזכוך אתה כאילו, זה היה...
כי סוף סוף של הבחירה.
כאילו, אני בן אדם נורמלי, כשקטע כמו שהם משתמצים לו משהו מאוד ברור, הוא לא יעשה ככה.
ויש אנשים שעושים שטויות, עם כל זה שרואים את האמת מול העיניים.
בן אדם שונה כזה, כאילו, בכל המדרגה...
אבל יש את ההסבר הזה, שאומרים שזה הייתה ירידה שם עלייה כזה.
יש יצר. מה זאת אומרת? עם כל זה, יש לו, יש לו התמודדות. הוא מצליח, בגלל שהוא מאוד שכלי, אז הוא מצליח. אבל יש לו כל הזמן...
אבל אצלנו זה ודאי. כלומר, אנחנו עושים עבירה כי זה לא ודאי לנו, אבל כשאנחנו לא נוגעים באש, אנחנו באמת לא נוגעים באש.
ואם אתה תשתגע, אתה גם תיגע באש.
אז כשאני משתגע...
זה שיגעון, כאילו, סתם
זה כזה... זה לא שיגעון במובן השכלי, זה יצריות, כאילו, זה משהו יצרי. אדם, אין מצב שאדם יראה שמיים עושה עבירה. ברור לו...
זה לא מתגלה שמתגלה שיש לך חסרון ביראת שמיים?
זה לא חסרון...
הוא לא יכול להבין את זה מאה אחוז.
זה התמודדות, זה חסרון, מה זה חסרון? בעצם זה שלא עמד, זה ברור שזה...
לא ראינו יראי שמיים שנכנס בקיר, ראינו יראי שמיים עושה עבירה, כי יש כאן הבדל, לא? כי לא ודאי לי במאה אחוז.
זה ודאי לך במאה אחוז.
כן, אנחנו בשלב השני אחרי החץ, זה גם טוב ורד, כי כל המחק מוצר.
לא משנה, גם לא היה, גם לא היה יצרים. היה לו יצרים, אבל הוא הצליח לחיות אותם בצורה שכלית. כלומר, הוא הצליח לכוון אותם רק אל הטוב. אבל ברגע שהיה לו רפיון מסוים, אז המנגנון
הפשוט שלו... החטא לא נגרם כשאני יורד קצת באמונה שלי, כלומר, כשיש לי ספק ספק.
זה כל מיני הסברים פנימיים. אבל בסופו של דבר, החטא אתה עושה אותו. ואתה עושה אותו בגלל שאתה נכשל בהתמודדות. זו בדיוק הבעיה של אדם הראשון הייתה, רק ברמה הרבה יותר רגובה מאשר הרמה שלנו.
אז טוב ורע זה כאילו ירידה כמותית, כאילו אנחנו יותר פשוט מרגישים נקודת מוצא שלנו זה טוב ורע, ולא ברמה של כאילו, והוא פשוט פחות היה עושה את זה?
הוא חי מתוך מושגים יותר מוחלטים. כלומר, האמת הייתה ברורה, זה כמו שאדם חש ודאות ביחס לאמת. אבל בסופו של דבר, הוודאות הזאת דיברת באמת עברה דרך הרצון שלו. הוא היה אדם, הוא לא היה מלאך. הוא היה אדם, היה לו רצון. היה לו רצון, היה לו בחירה חופשית. והיה לו גם קשר אל העולם, כלומר קשר אל נטיות נמוכות. הוא אדם, אדם הראשון הוא אדם. במובן הזה הוא כמונו, הוא רק נמצא במדרגה מאוד של השטחים, אבל הוא כמונו מבחינת המערכת הכוללת של האישיות שלו. שהיא כוללת רצון, והיא כוללת צד רוחני, והיא כוללת צד גופני. כמונו, במובן הזה. אבל הוא חי בדרגה כל כך גבוהה, שהשייכות שלו אל הטוב הייתה מתוך ודאות עצומה. אבל סוף סוף כל זה תלוי ברצון שלו. וברגע שיש לו שום דבר שמנקר ברצון ומושך אותו למטה, זה עלול להיות מוטה. זה הייתה
לפעמים. אתה חושב כאילו יותר קל למשוך למטה? כאילו זה מה שהשתנה פה?
ברור, כן. הרצון נהיה מושפל. נהיה קשור אל מושגים יותר פחותים. ואז חיים מתוך מושגים לא מוחלטים, מתוך מה שאנחנו קוראים לזה, מתוך מושגים של טוב ורע, אבל לא מתוך אמת ושקר. ויש לומר שזהו עניין ציון בירושלים. כי מחצב קדושת הנפשות ודאי היא ירושלים של מעלה. כן, ירושלים של מעלה זה הממד הרוחני שמתוכו, כן, הנפשות של ישראל נחצבות, כלומר, כאילו הם שורש הנפשות.
גם אני לא כך הבנתי איך זה קשור לתחילת המאמר. איך עברנו פה?
מה, ויש לומר?
מה הקשר? מה עושה פה?
עוד לא ראינו מה הוא אומר בכלל.
ועד לפה?
עד לפה זה קשור, מה? עד לפה לא הבנת את הקשר? אני כבר הולך לקשר, אבל אתה רואה, הוא בדיוק הסביר על הדבר הזה.
מה לא אומר לך, חמדי, מה הקשר?
בין מה למה?
בין סעיף ב' משהו, תחיל שם את הפסקה שלמדנו עכשיו למהלך.
לאיפה?
לאלף, איך זה קשור?
מי אמר שיש לו קשר לאלף?
מה זה, לא, מאמר אחד,
זה לא מאמר אחד, זה בסדר, זה אותו כותרת, זה מדבר על הגאולה, אבל זה דיבורים שונים. ויש לומר שזהו עניין ציון וירושלים, כי מחצב קדושת הנפשות ודאי היא ירושלים של מעלה. יש לומר, כיוון שכוח הבחירה שמתגדל אחר כך הוא יותר נפלא ודאי מכוח המתנה שבתחילת יצירת הנפש, שהוא כערך הכנה לגבי תכלית. אם כן, עכשיו יש רק כנקודה וציון לדרך קודש של ירושלים של מעלה. על כן, אין עולים בירושלים של מעלה כי הם המזומנים לה, לפי קדושת הבחירה ויתרונה. זאת אומרת, אומר פה הרב ככה, ירושלים של מעלה, אז היום בואו נקשיב עוד משפט וישלם את זה יותר, ופרטי החוכמה הגלויה שייך במקום בחירה, על כן ירושלים מצוינת בחוכמה, וציון היא הנקודה שמתעלית ביתר סט לפי התגברות הבחירה לתור. כן, אז אומר פה הרב ככה, יש לנו את ירושלים, יש לנו את ציון. מה זה ירושלים? ירושלים זה, כמו שאמרנו מקודם, הקומה הראשונה, זה השורש הפנימי הרוחני, כן, שמשם כן נוצרות הנפשות. זה כמו שדיברנו מקודם, הקומה הראשונה, זה העניין הפנימי. ואחרי שיש לנו את הטוב הפנימי הזה, אנחנו צריכים לבטא אותו דרך הבחירה שלנו. עכשיו, מבחינת העניין, מה נחשב דבר יותר גדול? הביטוי שלנו נחשב יותר גדול מהשורש, כי הרי בסופו של דבר זה העניין של השורש. למה הקדוש ברוך הוא יצר את השורש הזה? כדי שבסופו של דבר השורש הזה יבוא לידי ביטוי בצורה הנגלית שלו, דרך הבחירה שלנו. זה מה שאומר, כיוון שכוח הבחירה שמתגדל אחר כך הוא יותר נפלא, כלומר הוא יותר במעלה בהקשר הזה, כן? מכוח המתנה של תחילת יצירת הנפש, שהוא, כלומר ההתחלה, כן, השורש, הוא כערך הכנה לגבי התכלית. אם כן, נחשבת רק כנקודה וציון לדרך קודש של ירושלים של מעלה, על כן אין עולים בירושלים של מעלה כי הם המזומנים לה, כפי קדושת הבחירה ויתרונה. כן, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שמה תכלית הירושלים של מעלה, כלומר מה תכלית, כן, השורש הפנימי של הנפש, של הנפשות, זה שהבחירה תוציא את זה לפועל. אז מי זה שבעצם הצליח להשתייך אל העניין של ירושלים של מעלה? מי שהצליח לבטא בפועל זה המזומנים לה, כפי קדושת הבחירה ויתרונה. זה מה שחז"ל אומרים בגמרא, אין עולים בירושלים של מעלה כי הם המזומנים לה. מה הכוונה המזומנים לה? אלו שהצליחו לבטא בבחירה החופשית שלהם את העניין הפנימי. ופרטי החוכמה הגלויה שייך במקום בחירה, כן, ירושלים מצוינת בחוכמה. כן, אז אומר פה רב עוד נקודה שאנחנו רואים את המשמעות החשובה של הבחירה, זה ש... כן, ירושלים מצוינת בחוכמה. כן, חז"ל אומרים שעשרה קבין חוכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים. מה העניין? כי חוכמה היא בעצם הוצאה לפועל, כן, של האמת מתוך הרצון החופשי של האדם. כלומר, איך אדם נעשה בעל חוכמה? ואיזשהו תמץ בבחירה החופשית שלו. עכשיו, לכן, כיוון ש העניין שלנו זה לבטא דרך הבחירה החופשית שלנו את המהות הפנימית, אמרנו שירושלים היא המהות הפנימית, אז לכן ירושלים קשורה אל החוכמה, שהיא הביטוי ברצון ובמאמצים של ההשגה של האדם את האמת. לכן ירושלים מצוינת בחוכמה. זה ירושלים. וציון היא הנקודה שמתעלית ביתר סט לפי התגברות הבחירה לטוב. כלומר, ציון זה הדבר שהוא פועל להיות זה של הבחירה החופשית שלה. כלומר, ירושלים זה הפנים שהקדוש ברוך הוא יצר. ציון זה הטוב שנוצר כתוצאה מהבחירה החופשית שלנו, שהיא הוצאה לפועל של אותו הפנים. זה יוצא לפי זה שהמדרגה הזאת של ציון היא השלימות של ירושלים.
אבל בגלל זה אומרים כי מציון תצא תורה, כי אם לא הוצאה.
בהמשך הוא מביא את זה, זה שכתוב כי מציון תצא תורה.
זה אומר העניין של ההוצאה, של הבחירה שלנו.
כן, הוא מקשר את זה תכף נראה. על כן העבודה...
אם החוכמה לגשבו
הבחירה,
לציון זה
הבחירה. קודם כל, אם תשימו לב, הוא ישתמש במילה מצוינת, שמתי לב. גם פה ישתמש במילה מצוינת בחוכמה. אלו
אולי כי
הביטוי...
מה זה התיאוריה, לא?
לא. הביטוי כלפי חוץ של הבחירה זה דרך ההשגה של החוכמה, שהיא באה מתוך העמל של האדם. זה הכל עם פרטי החוכמה גלויה שייך במקום בחירה. כן, ירושלים מצוינת בחוכמה, כלומר היא מתבטאת כלפי חוץ על ידי החוכמה. זה הציון בעצם. מה זה הציון? הציון זה הביטוי של ההשגה שבאה מתוך הבחירה שלנו. הציון היא הנקודה שמתעלית ביתר שאת לפי התגברות הבחירה לטוב. כן. על כן העבודה בציון שייך, כי הקדוש ברוך הוא בחר בעבודת ישראל מכל העמים, כי תיקן מתחילה רפשותיהם, לזה התכלי, כמו שכתוב, עמזו יצרתי לי תילתי יספר. כן? העבודה בציון. כן? מה זה ציון? ציון, כמו שאמרנו, זה הוצאה לפועל. כן, שם שייכת העבודה, עבודת ישראל. עבודת ישראל זה המאמצים שלנו מתוך הבחירה. זה שכתוב כי מציון תצא. מה זה מציון תצא? עניין הפנימי שהיא תורה בייחוד שאין זה בגילוי, היא מציון תצא, היא תתגלה בציון. ציון זה אמרנו זה הגילוי של הפנים על ידי הבחירה החופשית שלנו.
מה מתכוון שהיא תורה בייחוד?
שהיא תורה בייחוד. התורה זה עיקר העניין הפנימי. ודבר השם, כי דיבור בא מהלב אל הגילוי, זהו מירושלים. ועניין הבחירה, כן? דבר השם, דיבור. מה זה דיבור? דיבור זה תוכן פנימי שמתבטא כלפי חוץ. דבר השם, מירושלים. מציון תצא תורה, כלומר, יציאת התורה היא ציון. כלומר, כשאנחנו מדגישים את מה שכבר יצא, זה ציון. כשאנחנו מדגישים את מה שנמצא בפנים והולך לצאת החוצה, שזה דיבור, זה ירושלים. בעניין הבחירה מצד הסגולה תלוי בציון, כי דכתיב כי בחר השם בציון. הבחירה מצד הסגולה, כי בחר השם בציון. זאת אומרת, כמו שאמרנו,
לא, זה שתי מושגים הפוכים, בחירה וסגולה.
כן, אבל הבחירה שמבטאת את הסגולה זה ציון. כן. הבחירה שמבטאת את הסגולה זה ציון. כמו שאמרנו, שציון זה הביטוי של הסגולה דרך הבחירה. וציון היא הנקודה שמתעלית ואת עושה לפי התגברות הבחירה לטוב. לכן בחר השם בציון. כלומר, הבחירה מתבטאת דרך ציון. טוב, אם שמת לב שני הדרושים האלו, זה לא סגנונו של הרב במאמרים. אני לא יודע בדיוק מה הסיבה שהוא כתב את זה בצורה כזאת, אם אני הייתי מה היה רקע לה.
זה עמוק כבר?
זה סגנון.
מבאר כזה.
סגנון דרשני כזה, כמו שפת אמת כזה.
כן.
שגדולי החסידות, היסטרית כזה. זה סגנון פעולטיסטי. אני לא יודע למה, יכול להיות שגדולי ממנו.
כן, זה נראה כאילו פחות, כאילו שיום זה לספר ולא לעיתון.
כן, כן, זה ודאי לא פרוגרסיסטי, אבל מעניין, זה גם לא סגנון הרגיל. זה לא קצת יותר של רמזים ודרושים ופחות.
ונראה כזה שפה הוא נדרש לכאורה לבעל את המושגים.
כן, אבל לא כתב את זה ככה, 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 לא כתב את זה טוב. כן, גרגירים הגיוניים. קצת היגיון. אז עכשיו זה היה... התבררו והתלבנו. 84. התבררו והתלבנו והתלפו רבים. ירשו רשעים ולא יבינו. כל רשעים. המשכילים יבינו. כן, זה ה... פסוקים בדניאל שעוסקים ביחס לקץ הגאולה.
אבל אפשר להבין זה גם בפשט או רק זה מהלכים מאפשיים?
מה?
מה שהוא כתוב פה.
מה זה אפשר להבין זה בפשט?
שרשיים ימות ודברים כאלה. זה ברור אמוני שיהיה בעם ישראל או גם איזה האנשה פיזית של האנשים?
זה ברור. מה שדובר פה זה ברור. והכוונה היא שיש פה איזשהם סיבוכים שקשורים להבנת הקץ, להבנת הגאולה, שהסיבוכים האלו באים לידי ביטוי את דרך רשעת הרשעים וחוסר ההבנה שלהם במשמעות של הקץ של עם ישראל. כל דבר שיש לו תעודה הוא מתחזק במציאות, ולפי רוב צורך התעודה בזמן ההוא כן למידת עלויות. זאת אומרת, פרב שני דברים פשוטים. אחד, כל דבר שיש לו מטרה, יש לו מגמה, הוא דבר שהוא מקבל עוצמה. כל דבר שיש לו מטרה הוא עוצמתי יותר. זה כל מה שמתחזק במציאות.
זה דבר שיש לו מטרה,
זה אומר שיש לו זכות קיום, ברגע שיש לו זכות קיום, אז הוא מקבל עוצמת מציאות יותר גדולה. ככה זה אצל בני אדם, שיש להם איזושהי מטרה. אז בני אדם שחיים מתוך מטרה, בני אדם שחיים מתוך עוצמה יותר. ככה גם כל פרט, גם דומם. אם יש לו מטרה, אז קיומו ימשיך. אם אין לו מטרה, אז קיומו יתבטל. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, לפי רוב צורך התעודה בזמן ההוא, כן היא מידת עילויות. זאת אומרת, אם נסתכל על אותו דבר שאמרנו שיש לו מטרה מסוימת, מנקודת זמן מסוימת, אם באותה נקודת הזמן שאנחנו בוחנים את הדבר, המטרה של אותו דבר, התכלית של אותו דבר נצרכת, אז באותה נקודה של זמן הדבר הזה יקבל עוצמה גדולה.
אלוהי זה חשיבותו?
כן, נכון. לולב כל השנה סתם התתה, חמסת איתו ושאר זורק אותו יומיים לפני סוכות, יש לו מטרה עכשיו, הוא מתייקר, קבל חשיבות. זה הכוונה, לפי רוב צורך התעודה, הכוונה לפי רוב הצורך בייעוד של אותו דבר בזמן מסוים, כן היא מידת עלויות. כך היא מידת חשיבותו של דבר. מפני מאות הדרישה בדעת אלוקים וההתרשלות בזה, שלא התעסקו בעניין בבירוש של ים הרוחני, עלו כמשונים בציורים הפנימיים. כמשונים זה הכוונה כן, הסלבים שותים, קוצים, בציורים הפנימיים של האדם, של האדם באופן כללי, למשל האדם ישראל, וכל המושגים הנדרשים להשלמתו ביחס לתורה ולשם השם. כמובן, אותם השיבושים אינם נמצאים למחביר, כי הם דווקא באותם שתוכם הוא טוב, ונוטים הם לסבול עולה של תורה ואמונה, פני נטייתם הטוב בעצם נפשם. ומפני חינוכם הטוב בדרכי יושר, על כן ימצא התבן במקום הבא. זאת אומרת, אומר פה הרב, מה התופעה המוזרה? זה לא מוזרה, זה בעצם דרך נראה שהשיבושים הרוחניים נמצאים דווקא אצל אלו שיש להם נטייה רוחנית גדולה. האצבר הזה הוא פשוט, כי נפשות אנושיות שעניינם נניח זה הצד החומרי של החיים, הנפשות כאלו הן פועלות, זה כמו שבעלי חיים פועלים,
כי הם לא חושבים, אז הם לא מדברים,
הם מוציאים לפועל את החיים שלהם מצד מה שצריך להוציא זה לפועל, וזהו. זאת אומרת, אין פה איזה סיבוך, כיוון שבאחרי החיים לא כל כך צריכים לכלול את העניין האלוהי בצורה משוכללת. אבל דווקא נפשות שיש להם את הכישרון, את היכולת להוציא לפועל את העניין האלוקי והרוחני בצורה משוכללת, כשהם לא כשהם לא זיקקו את המושגים הרוחניים, כשהם לא בררו את המושגים הרוחניים, אז נוצרים מהם שיבושים. אז אני אמחיש את הדבר. אם ניקח שתי קבוצות של אנשים, קבוצה אחת של אנשים פשוטים, במובן הרוחני, אנשים שעוסקים בישובו של העולם, במובן החומרי, פשוט. מהאנשים האלו לא יצא קלקולים בעולם, קלקולים רוחניים. לא יצאו שיבושים רוחניים. כי הרוח, העניין הרוחני, הוא בכלל לא דבר שאמור להתבטא דרך החיים שלהם, ובאמת הוא לא עובר דרך שם כל כך. למרות זאת, אם ניקח אנשים שיש בהם את הנטייה הרוחנית בצורה חזקה, ובכל אופן הם לא יתקנו אותה, אז מהם יצאו שימושים גדולים.
ולכן כאילו מי שקלקל זה נקרא זה תנועת השכלה, משכילים יותר?
עם ישראל, אני לא חמסה את השימושים.
אבל נצור אותי בעד לך, עם ישראל. כן, בנדבר, אני בעד התאריך האחרון של הכפייה על כל זה. ודווקא אצל למי שמשכיל.
תקרא לזה ככה, אגב. יכול להיות, אבל אני חושב שמה שמתכוון זה יותר לדבר על זה שזה קורה בעם ישראל ומשם יוצאים קלקולים גדולים. כן. כן, הכן ימצא התבן במקום הבא. כן, כמו שאומר, הדוגמה הזאת, איפה אתה מוצא את התבן? זה סתם קש חסר משמעות. איפה שיש תבועה? פה זה אותו עניין. מקומות אחרים לא צריך את התבן שזה דבר חסר משמעות, כי הוא בכלל לא קשורים לתבן. אתם לא קשורים לאפשרות שיש שם תבן בכלל. כדי לצרף את השיגים ולהעמיד הדעות ועימהם הרגשות המעשים על קרתן, נמצאים במציאות עזי פנים המשוללים מכל הכרת תורה וקדושה ומכל עול קדוש וראוי, והם ביותם ריקים מכל דבר חיובי טוב, אינם נלקים גם כן בשיבושים הבאים מרגלי הקניינים הרוחניים הריבים הטובים, וכפי צורך הבירורים ידם תקיפה והשפעתם גוברת. כן, פה רואים שבעצם אומר פה הרב, החצופים, כן, עזי פנים, דווקא בגלל שהם לא שייכים אל הטוב כל כך, אז אצלהם הם לא חיים את הרוחניות בצורה משובשת, הם פשוט לא חיים את העניין הרוחני. ואז מהם, כלומר, בא הגסות והחוצפה כלפי העניינים הרוחניים. עכשיו, איפה העניינים הרוחניים באים לידי ביטוי? אצל אלו שמוכשרים לזה. אבל הם באים לידי ביטוי בצורה משובשת, כי הם לא עמלו על דעת אלוקים. אז באים אותם חצופים, והם בעצם מתוך החוצפה והגסות שלהם באים בתביעה כלפי אלו שנושאים את העניין הרוחני בצורה משובשת, ומצביעים על השיבושים שקיימים אצל אלו שנושאים את העניין הרוחני האלוהי. וכפי רוב עמל שיעמלו דור שהשם להעמיד המושגים האמוניים,
ולכן יש להם גיטימציה למה שאומרים.
לא לגיטימציה, אבל לרמת הלך התחילה. זה איזה של תופעות. זה לא שמותר לעשות דבר כזה.
לא, אני אומר, כי זה אומר, תן להם, כאילו, הרגשה שכאילו הם צודקים. כי הם לא קיים תשובה לכאורה.
כן, הם לא גם לוקחים...
רוצים עיסאון לכאורה.
הם לא לוקחים אחרי תניין הרוחני, אז הם עומדים מבחוץ.
זה לא משהו שנוסוף, כאילו, גם כשיש דעות אמיתיות, אז גם שם הם כאילו
יהיה... לא, ברגע שהאמת היא כבר מבוררת, אלו ששייכים אל העניין האלוהי חיים את האמת בצורה שלימה, אז זה יוצר גם תהליך של עידון במציאות שלי סביב. הגסות והחוצפה הם כבר לא באים בידי ביטוי בצורה שהתפרצות כלפי הקודש, אלא כמו שאמרנו, זה יהיה אנשים שהנטייה שלהם היא נטייה יותר חומרית לעסוק בתיקונו של העולם, אבל בצד החומרי. כפי רוב העמל שעמלו דורשי השם להעמיד המושגים המינים והדברים המסתעפים מהם על טעתם ומיטתם, תוסיף תעודת הרשעה לרדת, לא יהיה צורך בה כבר. תעודה זה כאילו המטרה שלה. עד שבאפיסת הצורך זה עודת תועלתה, כי עכשיו תכלה והבלטה תקפוץ פיה. ויהיה אז פתחון פה למייחלים להשם. כמו שדיברנו בהתחלה את הפסקה הזאת, שברגע שדבר מאבד את הצורך בקיומו, אז הוא מתבטל. על כן העמקת הדעת בדרכי השם, והרחבתם והסברתם בכל דרכי חובה
ותפילה. אפשר להגדיר את זה גם חוץ פעיסקי, התהליך הזה? מה שהוא מדבר פה? מה שהוא מתאר פה?
ברור, הוא מדבר חוץ פה, קורא זה פה, שעשה פנים. מה מדבר?
כאילו, לא סתם, הוא בחר דווקא להסתכל על מה שאומר דניאל, אני אומר, כאילו...
מה?
חזר לומר את זה בפורש.
הוא אומר, סביב המציאות של הגאולה, זה מה שאומר דניאל, יהיה איזה רשעה מיוחדת שקשורה לתהליך הזה. דרך שורשיים. על כן, העמקת הדעת, בדרכי השם, והרחבתם והסברתם בכל דרכי החוכמה בתפילת שבעולם, היא רתיעה למחלת החוצפה דבי כזאת המשיכה. זה העשות שהוא דיבר עליה מקודם. לא רק על ערכה המוחש לבד, כי גם על ערכה ושורשה, זאת אומרת, זה לא רק איזשהו דם שתשיב לה ביקורת, כלומר, איזה מין משהו שסתם להם את הפה במובן החיצוני. זה מבטל את כל מהותה, את כל הצורך בה. שהיא מוצאת מקום, מצד השקפה אלוהית, תגבר בעולם. למה? כדי לתבוע את הבירור. אבל ברגע שהבירור קיים, הוא כבר אין צורך בחוצפה הזאת. ככתוב, תגבי הקנה שרים ויקוחי ניסים, כי לך משם ריתחנו ומשפע. על דורשי השם נאמר, הוא מרומי משקול מצד עשרה מסקבו, לכם ניתן מימיו נאמנים. נאמר, כי אם זדונה מפני אש, ועובדו רשעים מפני אלוקים, וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוקים, ויסיסו בשמחה. זאת אומרת, הרשעה, החוצפה והגסות, כן, הן מתקלות כאשר כבר אין בהם צורך. כאשר כבר, אין להם כבר מטרה.
אבל כן אפשר להסביר את המשפט בהתחלה, מה שאומר בדניאל שם, מה זה, ואז הוא אומר שם, ולא יבינו כל רשעים.
הרשעים, ירשו הרשעים, ולא יבינו כל רשעים, מסכים, יבינו.
מה זה
ולא יבינו? ולא יבינו כל רשעים, הכוונה, הם לא יבינו את
מטרתם,
מטרתם, את מגמתם, את עניינם, שבעצם הרשעים נראה להם שהם הולכים בדיוק הפוך מהמושג האמוני, מה שלמעשה הם משרתים את
הם רוצים להרוס, הם בעצם בונים?
כן. הם לא מבינים את תפקידם. טוב, טוב, כאן, טוב.
מה שהרב בעצם תובע מגדולי הדור, מהרבנים, להתחיל לעסוק בעניין של אמונה בגלל התביעה...
מהתלמידי חכמים, מאלו שלומדים את מדרש.
זה...
כן, לא רק מגדולי הדור.
בכלל זה מרחק חלק.
כן, כל מי שלומד.
בגלל התביעה, אבל השיבוש מגיע בגלל התביעה הזאת שלא הייתה פעם.
איזה תביעה? שבאה מהרשעים?
תביעה של... לא. הרב...
השימושים האלו קיימים כל הזמן. רק בזמן הגלות השימושים האלו לא היו כל כך משמעותיים. כיוון שבלב אחרי עם ישראל חי מתוך מציאות של גלות, שזה כבר, זה מציאות מצומצמת. ששם התפיסות הרוחניות האלו לא באות בסתירה למשהו אחר. רק שעם ישראל חוזר לארץ שלו, ואז הכוחות של החיים מתגלים. התפיסות הרוחניות הגלותיות הן... מאוד שיחות להניע.